שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
בוקר טוב, חברות וחברים, בוקר טוב. ואם אפשר לזהות את החיוך בקולי, זה מפני שאני אומר עכשיו בוקר טוב למישהו שלא אמרתי לו הרבה זמן. ידעתי למה. אורן דודוב, מרכז החיזוי בבית דגן, בוקר טוב לך.
בוקר מצוין, כן, גם את שמחתי בקולי אתה שומע בוודאי.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
איש הבשורות שלך, איך אני נופל, אתה נופל על המשמרות שלי, זה נפלא, אני מת על זה.
אבל אתה יודע, אתה יודע שאתה תחת הזרה. אתה יודע שזה יכול להיגמר רע.
אתה רואה כבר באוויר.
יכול, כן, 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 כן. אז אם אתה לא רוצה להיות מובל באזיקים, בלבוש חווה, אז בוא תן לנו את זה ותעמוד מאחורי התחזית
שלך. ואז נדבר שוב ביום ראשון. ולסכם את הסוף שבוע.
לא רוצה לסכם, יום ראשון אני רוצה גם גשם.
עוד שעריות, נו בסדר, עוד מעט נגיע ליום ראשון.
טוב, היום, היום.
אז כמה חלקים, כבר במהלך השעות האחרונות, אנחנו כבר ראינו גשמים באזור הצפון, רמת הגולן ובעמקים הצפוניים, ככה כמויות מאוד מאוד קטנות עדיין, אם כי היו סופות רעמים בודדות, שזה היה נחמד, אבל זה רק הספתח למה שהולך ליממה הקרובה ושתי יממות הקרובות בעצם. אבל אנחנו במהלך היום אנחנו נראה סך הכל מזג אוויר שהוא מעונן חלקית, לפרקים מעונן, הטמפרטורה דרך אגב עדיין מעט גבוהות מה רגיל לעונה, ועד שעות הצהריים אנחנו נראה פה ושם אולי באופן מאוד מקומי גשמים קלים ברובה, משהו כרגע מה שאנחנו רואים בתמונות הלוויין הם תאי סופות עננים מאוד מפותחים בים. זה עוד קצת רחוק מאיתנו, אבל רואים אותם יפה יפה מאוד, תאים מאוד מפותחים, עם גשם וסופות רעמים, והם התקרבו אלינו, ובעצם אנחנו רק בשעות הערב, ובמהלך הלילה הקרוב, לתוך הבוקר של מחר, אנחנו נראה התפתחות יפה של גשם לאורך קו החוף, אז יש כבר גם חשש להצפות לאורך מישור החוף. לא לפני שהיום אחר הצהריים, דרך אגב, אני הקדמתי מרוב התלהבות של הגשם, היום אחר הצהריים יש פתח לאיזשהו גשמון באזור הערבה, באזור מדבר יהודה, בכל האזורים האלה, ויש אפילו חשש קל משיטפונות באזורים האלה בשעות אחר הצהריים ערב, אז נא לעקוב אחר האזרות. אז נשוב ללילה הקרוב
שיהיה. הלילה, לילה, 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 שמחה גדולה, הלילה, היי!
בהחלט, אז אנחנו נראה את הגשם שפוקד את מישור החוף במהלך הלילה הקרוב, כמו שציינתי גם שיטפונות, אנחנו נראה לאורך מישור החוף ובערי החוף מה שנקרא, ולאט לאט מחר אנחנו כבר במהלך היום, אנחנו נראה כבר כניסה יותר של הגשם הרבה יותר עמוק לתוך הארץ, צפון, מרכז, גשמים לפרקים, עם תרים ממש לפרקים, עם סופות רעמים, צניחה בטמפרטורות.
הצפות?
כן, כן, כמו שאמרתי, הצפות בבוקר בחוף, ואנחנו זה, וגם במהלך היום מחר, משעות הצהריים ואילך, אנחנו רואים גם שיטפונות באזור מדבר יהודה ועין המלח, והאווירה החורפית הזאת תימשך גם לתוך יום שבת. אנחנו נראה גשמים קצת יותר, בעלי אופי יותר מקומי גם בצפון וגם במרכז.
יום ראשון?
וראשון, אולי עוד שעריות אחרונות קטנות, ממש באופן מקומי, ואפילו עם גשמים הרבה יותר קלים ממה שיהיה, אבל האווירה עוד תישאר קצת, עוד טעימה אחרונה של פרק הגשם הזה, לקראת המשך שבוע הבא שצפוי להתחמם, ואנחנו נחזור לטמפרטורות.
עכשיו רגע, יפה זה להתחמם, חכה רגע. תיקח את המשקפת, תפתח את החלון, תיקח את המשקפת הארוכה שלך, 20 על 120, תסתכל רחוק על האופק, ותגיד אם יש איזושהי מערכת, יש איזו תקווה אחרי המערכת הזאת?
רחוק מאוד מאוד, אם בכלל, האמת, זה כבר...
טוב,
אולי לקראת סוף החודש.
אורן דודוב, תמשיך לעבוד על זה. אתה יודע מה רוצים ממך. שיהיה לך בוקר טוב, תודה רבה.
אמן, בוקר טוב. להתראות.
חברות וחברים, עוד מעט החדשות כולן. אנחנו כאן, רדיו תל אביב, 102 FM במרכז בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל, ורדיו 5, ורדיו דרום, שומעים אותנו, אנחנו יודעים את זה, באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא האורך שלנו. גיא סנדלר כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. תודה ליעלי. ואנחנו עם סיפור הבוקר שלנו, אתם בטח שמתם לב שאני לאחרונה לספר לכם סיפורים קצרים עם, עם איזשהו מוסר השכל. אנחנו נחזור לסיפורים הרגילים שלנו, אולי ביום ראשון נחזור, לא יודע, כי אני מאוד אוהב את זה. היום אנחנו נעים על סיפורי, סיפורי מדינות רחוקות וקרובות, והיום סיפור סיני קצרצר. נזיר צעיר נסע דלי מים במעלה ההר. בדרך נתקל באבן, נפל, כל המים נשפחו. הוא רץ למורה שלו, נסער, מורי, כל המים עבדו. המורה הביט בו וחייך, תגיד לי, גם המעיין נתייבש? הנזיר, אחרי שקט ארוך, הבין, קד קידה וירד שוב להר. מוסר השכל, מה שעובד בדרך לא תמיד עובד במקור. מוסר השכל, תוספת שלי, תמיד לחפש את המעיין, תמיד לחפש את המקור ממנו. אתם יודעים מה, אני אדבר באופן בומבסטי ואז אישית. לחפש את המקור ממנו עם ישראל שאב כוח, לחפש את המקור ממנו כל אחד ואחד מאיתנו שואב כוח בימים קשים. ואני שוב מחזיר אתכם לדבר הכי בסיסי, הראשוני שאתם צריכים לעשות, לנשום. אז אחרי הנשימה הטובה, אנחנו מוכנים לחידתו של גדול החידונאים דן חמיצר בעצמו, וכך כותב לנו דן, אתם מוכנים? מעל פני הים, שם אין אלוהים, פוגעת ובורחת חלאת נאורים. אני חוזר. מעל פני הים, שם אין אלוהים, פוגעת ובורחת חלאת נאורים. את התשובות הם שולחים במסרונים, ב-SMS'ים ל-0552-102-102-0552-102-102 במסרונים, ואנחנו נשלח אתכם עם כניסה משפחתית לקרקס סירקו סירקו, הפקת ענק בינלאומית שמציגה פעלולים אקרובטיים מרשימים בגובה רב, תרגילים מדהימים בשיווי משקל, להטוטנות וירטואוזית וקומדיה. המופע מיועד לכל המשפחה ולכל גיל, ללא דיבור, ללא חיות. אתם יודעים שבעלי חיים אסורים בקרקס בישראל. מתי זה קורה? בספורטק תל אביב, כל החודש. כל החודש. טוב, עוברים לעיתונים, מה אתם אומרים? לא בא לי, אבל זה מה יש, חברות וחברים. זה מה יש. הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. טוב, הכותרת המרכזית כאן, בגלל הסירוב של קץ, תפקיד האלוף יישאר ללא מינוי, יש קרב מינויים בין שר הביטחון לרמטכ"ל, והוא מחריף ומחריף ומחריף, וקץ מסרב לאשר את מועמדו של זמיר לנספח צה"ל בארצות הברית. הרמטכ"ל החליט שלא להמתין. לא, לא, עזוב, 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 הכל בסדר, הכל, גיא, הדאגת יתר, אתה יודע, ילדים נהיים מפונקים ולא ככה מגדלים. ילדים ל-74. אז אמרנו שקרב המינויים בין שר הביטחון לרמטכ"ל מחריף, קץ מסרב לאשר את מועמדו של זמיר לנספח צה"ל בארצות הברית, והרמטכ"ל החליט שלא להמתין עוד ולאפשר לאלוף המכהן, עדי זילברמן, להמשיך לתפקיד ראש אגף התכנון. קצין בדרגת תת-אלוף ימלא את מקומו עד לפתרון הפלונטר. יש חשד שניצב בכיר יתערב בחקירה לטובת איש עסקים המקורב אליו. רעידת אדמה במשטרה. מחש יקבע אתמול החקירה בעזרה את הקצין הבכיר שיושב בצומת רגיש של חקירות משמעותיות. הוא חשוד בהפרת אמונים ובשימוש לרעה בכוח המשרה. המפכ"ל מינה את ראש יחד, ניצב אלי מקמל, למלא את מקומו. צריך להבין, ניצב זה כמו גנרל, כמו אלוף בצה"ל, מבחינת חשיבותו. עוד בעמוד הראשון של ידיעות האחרונות, המכתב של נשיא ארצות הברית, טראמפ פונה להרצוג, אומר לו, תן חנינה לנתניהו. ראש הממשלה הודה לנשיא האמריקאי, אתה ניגש ישר לנקודה, אמר לו. מקור המורה בנושא, החנינה אפשרית רק במסגרת חבילה של הודעה בחלק מהיישומים ובלימת החקיקה המשפטית. ההנהגת המחבלים, המתנחלים, לצהל, תעשו הכל כדי לעצור את הפורעים. אמרתי לכם כאן שכשמדובר במה שנקרא בכינוי הסקסי והסלחני, נערי הגבעות, פוגע בערבים, כמובן בבחירה הראשונה שלהם, פוגע בצהל, ומוסיף שם דברים נוראים לצבא, מביכים אותו, זרקים עליו אבנים, מפנצ'רים כלי רכב וכן הלאה וכן הלאה, והם פוגעים גם במתנחלים, גם פיזית וגם פוגעים בדימוי שלהם, כי כשמדברים על החבר'ה האלה, אז צובע את המתנחלים בצבע מכוער מאוד, והם יוצאים עכשיו נגד, אומרים לצהל, אתם אחראים, תעשו הכל כדי לעצור את הפורעים. זה קורה אחרי עוד לילה של תקיפת פלסטינים וחיילים. גם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון מתקוממים נגד הפשיעה הלאומנית. והבליץ נגד התקשורת. הממשלה סוגרת את גלי צהל. 75 שנה אחרי תחילת שידוריה, שר הביטחון הודיע אתמול לסגירת תחנת הרדיו הצבאית עד ה-1 במרץ. במרץ קץ, רבים התלוננו שהתחנה פוגעת במאמצי המלחמה. זה אחת מהשמות הכי מכוערות שיש. אני אומר את זה, גלי צהל בזמנו לא כתחנה, אבל מפקד, עברתי עוולות שם, אחרי 19 שנה שהייתי שם. אולי כי הייתי, כשאני באתי מהצנחנים ולא נולדתי שם בגלי צהל, לא חשוב, זה סיפור. תמיד אני מערב את האישי, אבל לא. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, זה שיש שם אהבה גדולה מאוד, גדולה מאוד לצהל, לתפקידה כמייצג את הלוחמים, ולהגיד משפט כזה, שלפחות חלק מהאנשים שם הם שרתו שירות קרבי, כולל מפקד גלי צהל שהיום עומד בראש התחנה וכן הלאה וכן הלאה, אבל יש בזה משהו מאוד 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 מכוער. יש שם גם תוכניות צבאיות בניגוד למה שאומרים. אני אישית עשיתי שם משך 15 שנה תוכנית שנקרא ביטחון אישי, יש נגזרות שלה שממשיכות עד היום, שבעצם הכירו לנו את דור המפקדים הבא בצהל, והיום אנשים שאז ריינתי כממפאים, היום הם גנרלים, אולי חלק מהם כבר השתחררו. טוב, רון בן ישי כותב על זה, המטרה היא שליטה. כי לא כל כך מהר סוגרים תחנה, הם צריכים לעבור סדרה של שינוי חוק, סדרה של בגצים, ורון בן ישי מנסה להסביר, למה באמת תיסגר גלי צהל? שר הביטחון החליט לסגור את התחנה, למרות שעברה בשנים האחרונות מהפך, והיא משדרת כיום שפע תוכניות שמועילות מקצועית ומורלית למערך הלוחם. המטרה היא חיזוק השליטה של הממשלה במפת התקשורת. המחיר, פגיעה בדמוקרטיה ובתרבות. היעד הסופי הוא שהפוליטיקאים יוכלו להמשיך ולהשפיע ולהתערב בצורה בוטה גם בתוכני התקשורת הפרטית. רק תדעו שאם פוליטיקאי היה מתקשר למפקד גלי צהל בעבר, הוא היה מחכה הרבה על הקו ולא מתייחסים שם לדבר הזה, כי זה פשוט אסור בתכלית האיסור ב-DNA ובכללים שהתחנה פועלת לפיה. טוב, בואו נעבור לישראל היום. גם כאן ניצב בכיר במשטרה שעוסק בחקירות, נחקר בחשד לאי אמונים, להפרת אמונים. איציק סבן כותב על זה ארוכות, בואו נראה מה הוא כותב. הנה. אז רעידת אדמה במשטרה, הקצין הבכיר התערב לכאורה בנושא שבו היה מצוי בניגוד עניינים ופעל כדי להשפיע ועל אופן הטיפול בדבר. המפכ"ל קיים דיון חירום עם סגל הפיקוד והחליט ראש יח"א ימלא את מקומו. לא נכתב, עוד לא פורסם, זה אסור לפרסום, באיזה באיזה נושא בדיוק התערב אותו ניצב על אלמוני? בכירים במשטרה אומרים שזה לא קשור לחקירות שמתנהלות בימים אלה במשטרה ולא לפרשיות שנחקרו בעת האחרונה, קטרגייט, פרשת הפצרית או פרשת ההסתדרות יד לוחצת יד. בית משפט השלום הטיל את צו הפרסום הזה על פרטי החקירה ועל שמו של קצין המשטרה. כאמור, התיק נחקר על ידי צוות החשיפה במחש. בעקבות החקירה, בכירים במשטרה יצאו במתקפה על מחש, פרסמו על חקירת ניצב בעודו בחדר החקירות במטרה להשפיל אותו. הם זעמו כי את נציב שבס הם עצרו כאחרון העבריינים, הם אפילו לא ביקשו לחסות את שמו תחת צו האיסור, בעודו יושב אצלם בחקירה. עוד הדגישו אותם בכירים כי אכן צריך לחקור, גם המשטרה חוקרת, אבל פה המחלקה לחקירות שוטרים עברה את הגבול, והכל כדי לזכות בסיקור תקשורתי אוהד. כן, גם כאן האלימות ביהודה ושומרון, מיעוט קיצוני מחתים ציבור שומר חוק. לגבי הסגירה של גלי צהל, קץ נחוש לסיים את דרכה של גלי צהל, הפעם זה נראה רציני יותר. מפקד התחנה לשעבר שמעון אלקבץ מסביר את המניעים. גם אם תשעדר 200 שעות מבסיס ברצועה, בסוף יזכרו את מה שרינו צרור אמר. רינו צרור אומר הרבה דברים חכמים, כדאי להקשיב לו. והמפקד לשעבר נחמד שי משוכנע מדובר במהלך שהוא חלק מהמגמה לפגוע בדמוקרטיה. מנכ״ל אם תרצו, מתן גרפי אומר, בסוף צבא אמור לנצח, לשמור על המדינה, והוא לא צריך תחנת רדיו. אנחנו צריכים רגע, רק להגיד משהו, לפני שנמשיך הלאה בתוכנית, יכולים להגיד משהו, תראו, למה צריך תקשורת מגוונת, למה צריך תקשורת, בכלל, תקשורת שהיא לא תחת איום צנזורה, ולא תחת איום סגירה, כי ביום, ביום חברים, כל אחד מכם באופן אישי, או כל אחד במקום עבודתו, ביום שבו תהיו בצרה, אף אחד לא יקשיב לכם, התקשורת היא התקווה שלכם. התקשורת היא זו שאמורה לעורר ולהשמיע את כאבכם, כדי שמשהו אולי ישתנה. ואם אין תקשורת חופשית, וחפה מאינטרסים, ולא משרתת אף אחד, ללא מורה, ללא מסוע פנים, אם אין תקשורת כזו, אז אוי לנו ואבוי לנו. ואני מדבר על תקשורת על כל גווניה, על כל גווניה, מגלי ישראל שעכשיו ציטטנו מהם ועד ערוץ 14 ו-15, כל הגוונים. טוב, נזכיר שוב את חידתו של דן חמיצר, מעל פני הים, שם אין אלוהים, פוגעת ובורחת חלאת נאורים. את התשובות ל-0552-102-102, ו... אביבה אלמוג מהשקלון היא המשיבה הראשונה שלנו. אומרים איראן נחל עוז. לא, סליחה. כיוון שהתשובה היא לא נכונה, אז אני רק אזכיר שמירי חזן חושבת שזה אומרים איראן שזו תשובה יפה. אין תשובות לא נכונות, כמו שאומר, אבל לא לכך התכוון דן חמיצר. אופר דואק מחיפה. אמירה מאירי מקברי, תמי קרמלי, חיפה, רבקה ברק מבית מאיר, הוותיקים משתלטים פה על כל ההתחלה, יולזרי ברוך מאילת, ברנרדו מקיבוץ אילון. טוב, נסתפק בזה כי 6:25 פרסומות.
6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
בוקר טוב חברות וחברים, אנחנו כאן רדיו תל אביב, רדיו חיפה, ואתם איתנו, איזה כיף לנו. יש סיפור היום בידיעות אחרונות בעמוד האחרון על רב פקד דליה מילר בת 67. היא מתנדבת במגב, היא סגנית מפקדת בסיס, והיא אומרת, אני אשר בתפקיד המבצעי כמה שיתנו לי. הגיל הוא לא מחסום עבורי, והיא מצהירה, אם אני אתקל במחבל, הוא יצא מנוטרל מהמפגש. עוד סיפור שמופיע שם, שבהליך מיוחד ומורכב, הושתלו בנוצות אשר נלקחו מבז מת בכנפיו של בז שנוצות התעופה שלו נשברו. בזמן הקרוב התגלה אם הניתוח החזיר לו את היכולת לעוף ולחזור לטבע. טוב, בהצלחה. בית חולים, איפה הוא נמצא? אני יודע שאת הנוצות סיפק פרופסור עמוס בלמקר, מנהל אוסף הציפורים מוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. ויש מרכז כלום בצפון שכנראה ביצע את ההליך. טוב, אנחנו עם כותרות הארץ. גם כאן ניצב במשטרה נחקר בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוחו. קמפיין החנינה לנתניהו מתגבר והרצוג לא פוסל את האפשרות. יוסי ורטר כותב, הזמנה להתערב. במקום שהרצוג ידחה במילים ברורות את ההכפשה המכוערת נגד מערכת המשפט הישראלית, שמצויה באחת התקופות הקשות בתולדותיה, הודה הנשיא בהכנעה לטראמפ על תמיכתו ותרומתו. מלבד ההתערבות הגסה של נשיא ארצות הברית בשלטון החוק בישראל, למכתבו לנשיא יש גם צד נוסף. וושינגטון נוטלת את הבעלות על ענייני הביטחון בדרך שאפילו אינה מנסה להסתיר פנים של תאום. כנער אוטיסט שהתלונן על אלימות ותקף מינית במעצר. ילד אוטיסט, אתם... פשוט מעשה נבלה, הכי מכוער שאפשר. שר הביטחון הודיע שגלי צהל תיסגר עד מרץ בניגוד לעמדת היועמשית. משפטנים, ההליכים נגד ישראל ובחיריה בהג לא ייפסקו בעקבות סיום המלחמה. משרד המשפטים מזהיר שתוכנית של השרה גולן תחריף את הפשיעה. משרד המשפטים מתנגד לתוכנית שמקדמים השרה לשוויון חברתי מאי גולן והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ומזהיר כי היא תחריף את הפשיעה בחברה הערבית. התוכנית מבקשת להסיט 2.5 מיליארד שקלים מפרויקטים בחברה הערבית כדי להקים יחידות למאבק בפשיעה במשטרה. ההצעה לא רק שאינה צפויה להשיג את מטרותיה, מאבק וצמצום הפשיעה בחברה הערבית היא אף צפויה להביא לתוצאות הפוכות. אפשטיין טען, עבריין המין ג'פרי אפשטיין, כתב בהודעות דואר אלקטרוני כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בילה שעות בביתו עם אחת מהאנשים שאפשטיין תקף. מההתכתבויות שפרסמו על ידי חברי המפלגה הדמוקרטית בבית הנבחרים של ארצות הברית, עולה כי המיליארדר האמריקאי סבר שטראמפ ידע על התעללות המינית שלו בנשים יותר מכפי שהודה. ההודעות נשלחו בשנים 2011-2019, לאחר שאפשטיין הודע בעבירות של שידול לזנות. איזה חדשות אני מביא לכם? איזה חדשות? גשם, גשם בו. שוב בוקר טוב לכם, ושוב סיפור שמופיע היום בעמוד אחורי של הארץ, שגורם לנו להביט בצניעות על הטבע ועל נפלאותיו. יש תולעים שמרגישות שזבוב בסביבה, ולפתע, מזנקות ונצמדות לזבוב הזה ובחסלות אותו. ומסתבר שעכשיו נמצא המנגנון הנדיר שמאפשר לתולעים לבצע קפיצות ענק. אתם יודעים מה זה חשמל סטטי? זאת אומרת, שאתם נוגעים במשהו ופתאום מקבלים איזה זץ כזה שהוא... לתולעים האלה יש דרך לנצל את החשמל הסטטי הזה, והן מצליחות לעוף ולנחות על גב הזבוב. זה מדהים, פשוט, פשוט מדהים. איזה פלאים יוצר הטבע במסגרת ניסיונות ההישרדות של יצוריו. טוב, בוא נעבור ונתבונן במבזקים לשעה הזאת. או, או, או! כל פעם אנחנו פה מספרים על עבדיה ועל על דני עבדיה ועל מספר הסלים האינסופי שהוא מכניס, אבל מדי פעם בסוף רשום שבכל זאת פורטלנד הפסידה, אז הנה, משחק אדיר נוסף, ובו 32 נקודות לדני, ושוב תצוגה אישית, שישית ברציפות של לפחות 23 נקודות, הפעם הוא התפוצץ עם 32, נקודה פחות מסיוע עונתי, הוביל את פורטלנד לניצחון חוץ 117-125 על ניו אורליאנס, יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, טראמפ חתם על ה... טראמפ חתם באופן רשמי על סיום השבתת הממשל הפדרלי הארוך ביותר בתולדות ארצות הברית במשך 43 ימים, והממשל יחזור לפעילות רגילה, כך אמר טראמפ בעת החתימה. מזג האוויר דיברנו הרבה, יהיו גשמים מקורים ברחבי הארץ, יש חשש לשיטפונות בערבה כבר אחר הצהריים. יש דיווחים מאזור 5 בבוקר של סוכנות הידיעות הפלסטינית שעבי דיווחה על תקיפות אוויריות במזרח העיר עזה. במקביל רשת אל מיידין הלבנונית המזוהה עם חיזבאללה דיווחה על תקיפות אוויריות בעיירה יתרון שבדרום לבנון. מה עוד יש לנו לספר לכם? רוביו לקראת ביקור יורש העצר הסעודי אומר יש לנו עסקאות טובות לחתום עליהם. יש כל זו הרגשה שהחברה האלה מאוד מעניין, הם גם באים מהעולם הזה והם כל הזמן חושבים ומדברים נדלן, מתי מה אכפת לנו, מתי הדברים האלה עושים לנו בעיקר טוב, בעיקר טוב, נסתפק בזה? נסתפק בזה. ועכשיו.
שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
טוב, יש שינוי במזג האוויר, אנחנו מבינים שהוא לא ארוך, אבל יש שינוי, וזה הרגע, זה הרגע לשתול משהו. תראו, הילדים שלנו לא יודעים בכלל, הם, את הדבר הבסיסי ביותר הם לא יודעים. וזה איך מזרע יוצא צמח, איך משתיל קטן יוצא שתיל שמניב. תעשו את זה איתם. גם אם אין לכם גינה או אין לכם גם גינה עירונית, זה יכול להיות על כל עדן חלון, זה יכול להיות בכל מרפסת קטנה. שימו כזה, תקנו קצת אדמה, תקנו זרעים, ותנו לילדים להשקות, ותנו להם לעקוב, תנו להם להחזיק את ה... את האדמה בידיים, ותאמינו לי, זו חוויה שהיא, הם יפסלו אותה לרגע על הסף, אבל הם אחר כך מאוד מאוד יאהבו את התוצרת שהם בעצמם גרמו לה לנבוט, לצמוח, ורק שלא ישקעו אותה יותר מדי באהבה. טוב, ועכשיו.
עצה אחת ביום.
מחר יתקיים יום המודעות לסוכרת, מחלה שמשפיעה על יותר מחצי מיליון ישראלים שיודעים איך לחיות איתה. אם הסוכר מאוזן, אתה תרגיש סך הכל טוב, אתה יכול לשמוע את המשפט הזה מהרבה חולי סוכרת, אבל אם לא, ויש עכשיו עלייה בתחלואה, אם לא מגיעים לאיזון, זו מחלה איומה, ולמה שאני אדבר את זה? כשיש לנו פה את... דוקטור ליאור זלר, שהוא מנהל מחלקה פנימית בסורוקה, והסוכרת היא גם חלק מהתופעות שהוא מכיר מקרוב. הוא עושה עוד דברים, גם מנהל המרפאה בעומר, ונתקל בחולים בשלב הראשון שלהם, עוד בטרם גילוי. הוא רופא ספורט בעברו, ורופא ביחידות המיוחדות, אבל בוא נגיד לו בוקר טוב, בתקווה שהוא על הקו. בוקר טוב, דוקטור זלר.
בוקר טוב, דליק.
אז היום אנחנו מדברים על סוכרת.
אנחנו יכולים להתחיל לדבר עכשיו ולסיים בעוד 20 תוכניות שלך. זה באמת מחלה, אפשר להגיד עליה, עצומה. מעבר לעובדה שהיא באמת רחבת כיף מבחינת כמויות האנשים שחולים בה, היא מחלה גם מולטי-דיסציפלינרית, היא פוגעת כמעט בכל איבר שיש לנו בגוף. באמת בבסיסה עומד המהלך שרמות הסוכר שלנו בגוף אינה מאוזנות, ורמות הסוכר הגבוהות האלה יכולות לפגוע כמעט בכל איבר. הן מתחילות בפגיעה בכלי הדם, בכלי הדם הקטנים, בכלי הדם הגדולים יותר, פגיעה כלייתית, ובאמת מחלה מאוד 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 משמעותית. יש כמה סוגים של סוכרת, אבל בסוף 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 בכל מחלת סוכרת רמת הסוכר היא מאוד מאוד גבוהה, והדבר הזה הוא זה שמביא לפגיעה.
תכף נבין למה, אבל בואו קודם נעשה את ההבדלה. אני מבין שיש סוכרת סוג 1 וסוג 2.
בחיתוך המאוד מאוד גס יש סוכרת מסוג 1 שאומר שהלבלב אינו מייצר אינסולין, אותו הורמון שמחדיר את ה... גלוקוז לתוך התאים שלנו, ובכך שומר על רמת הגלוקוז תקינה. זה בבסיס של סוכרת מסוג אחד. בסוכרת מסוג שתיים, העיקר הפגיעה היא פגיעה שבתחילה איננה בלבלב, אלא ברקמות הגוף שלנו שאינן מקבלות את הסוכר, לא מצליחות להכניס את הסוכר פנימה. בהמשך יש גם דלדול של הלבלב ופגיעה בלבלב, ויש עדיין עוד תת סוגים אחרים ש... מתווספים, אבל באמת שני החיתוכים האלה של 2 ו-1 הם החיתוכים העיקריים. שצריך לזכור שהנטייה הגנטית לסוכרת, ובעיקר לסוג 2, זאת היא הנפוצה יותר, היא מאוד 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 חזקה, וכל מה שלנו נותר זה לשמור על אורח חיים בריא כדי להרחיק את אותה נטייה גנטית מלהתפרץ לכדי מחלה.
אתה יודע, זה נשמע, בוא ננסה להבין משהו מההיגיון שם, כי מה רע לגוף שאנחנו נותנים לו קצת מתוק, מתוק, את המתוק המתוק הזה, למה הוא מגיב בהפוך על הפוך?
התפיסה של המתוק היא טובה, גם אני מאוד מאוד אוהב שוקולד, אבל בסופו של דבר רמות גלוקוז גבוהות בדם הן פוגעות ברקמה. בעצם הגלוקוז ברמות גבוהות הוא מאוד מאוד מה שנקרא טוקסי לרקמות, בין אם זה התאים שעוטפים את כלי הדם או כל רקמה אחרת, וזה מביאים בסוף לפגיעה מאוד מאוד משמעותית. אם ניקח למשל את העצבים, פגיעה בעצבים כי כלי הדם לא מספקים להם דם, או פגיעה מאוד משמעותית בכליה, שזה בעצם גורם תחלואה מוביל בסוכרת עד כדי ספיקת כליות, והרמות הגבוהות האלה של הגלוקוז הם אלה שגורמות לפגיעה, ולכן אנחנו רוצים לשמור אותם מאוזנות ונמוכות ככל האפשר. יש לנו הרבה דרכים לעשות את זה, בין בתחילה מניעה של יצירת סוכרת, שזה בהרגלי חיים נכונים של ירידה במשקל, תזונה נכונה,
פעילות
גופנית סדירה, אי שימוש באלכוהול, ובין אם המחלה כבר התפרצה, בטיפול תרופתי שהוא מאוד מאוד משמעותי, ויש לנו מדרגים מאוד רחבים של טיפולים תרופתיים שפועלים במנגנונים שונים, ובסופו של דבר מביאים לאיזון, ויש פריצות דרך מאוד מאוד משמעותיות בטיפול התרופתי. וכמובן גם הטיפול באינסולין שמגיע בסוכרת מסוג 2 בשלב מאוחר יותר, ובסוכרת מסוג 1 ממש בשלב ההתחלתי של המחלה, כי זה המנגנון העיקרי שפועל שם.
אתה יודע מה אנחנו מדלגים? מכיוון שהסטטיסטיקה אומרת שמעל גיל 65, אחד מכל שלושה יש לו סוכרת. צריך להיבדק, יש אנשים שלא נבדקים, הם לא יודעים, הם חיים עם העניין והם לא יודעים.
ואתה צודק, ופה אני חוזר עוד פעם לחזרתיות שלי, שאני אומר על החשיבות העצומה של רופא המשפחה, שמכיר אותך ועושה בדיקות רוטיניות, בדיקות סקר מאוד מאוד רוטיניות, שמתחילות מעבר לעובדה שאם המטופל מתלונן על סימפטומים, אז הוא עושה בדיקות סקר שבודק לך את הסוכר בעצום בשעות הבוקר, ואם הוא מוגבר בצורה מועטה, הוא יכול להדמיץ על שינוי בהרגלי החיים, ואם הוא מוגבר בצורה כזאת שהוא כבר מגדיר סוכרת, להתחיל טיפול מהיר, כי ככל שאנחנו מתחילים את הטיפול מהר יותר ומוקדם יותר, אנחנו נמנע את הסיבוכים העתידים.
ועוד שאלה אליך כרופא ואלינו כמאזינים, האם יש סימפטומים שהם אופייניים למישהו שיש לו סוכרת נסתרת שהוא לא יודע שיש לו?
כן, הסימפטומים המאוד מאוד אופייניים זה יובש בפה והשתנה מרובה, שהם ביטוי לרמות הגלוקוז הגבוהות שיש בגוף, ולכן כל מטופל שמגיע אליי ואומר שגם אני נותן הרבה שתן וגם יש לי יובש בפה, בהבחנה המבדלת הראשונה שלי עומד שאני צריך לשלול מהלך של סכרת.
בוא נזכיר את הסכנות, יש היום כתבה של אור הדר שמדבר על הסכנות בין השאר, קטיעת גפיים, הולכים באיומים עד הסוף, פגיעה במוח ובלב, הזכרת כליות, אובדן ראייה, פגיעה בחשק המיני.
המחלה היא רב מערכתית ובסוף בבסיס הפגיעה שלה עומד פגיעה בכלי דם קטנים, אבל הפגיעה בכלי דם הקטנים הזאת פוגעת בכל המערכות, מי שאמרת, בין המוח לכליות, לאור, למצב שאין הספקת דם, ואנחנו נאלצים מכל פצע קטן שלא מתרפא להגיע עד כדי קטיעה של גפה. אז באמת מהלך ממש מולטי דיסציפלינרי.
נורא, יש לנו על השיש או במגירות שלנו, יש לנו שני תבליני חיים, סוכר ומלח, ושניהם כה בעייתיים, כה בעייתיים.
בשימוש מוגזם.
בשימוש, בדיוק. דוקטור זלר, תודה רבה לך, תודה רבה.
תודה, דלק.
ואתם, זה לא עושה אתכם פחות מתוקים, זה שאנחנו מדברים פה על סוכרת.
ממש לא.
להתראות.
שש בבוקר, פותחים את היום עם דלק ווליניץ.
ועכשיו, נגיד בוקר טוב, זה שחי לו על ההר הירוק תמיד, שעומד להיות ירוק שבעתיים בעקבות היומיים הקרובים, בוקר טוב לדן חמיצר.
בוקר טוב, באמת נחכה לו, גם הכנרת תחכה לו.
כן, הוא בוא יבוא, למרות ששאלתי, אתה יודע, את החזאי, הוא אומר שהוא לא רואה את המערכת הבאה. אבל אנחנו עכשיו עם זאת, אז נהיה עם זאת, מה אנחנו יכולים לעשות? נהיה עם זאת. אנחנו יכול לדבר איתך רק על הגשם? אוי, אוי, אוי. טוב, יש לנו עוד דברים לדבר עליהם, ונתחיל עם חידתך. מעל פני הים, שם אין אלוהים, פוגעת ובורחת חלאת נאורים.
כן, אני מניח שלא הייתה לך בעיה לפתור את החידה הזו. מעל פני הים זה כמובן כל גבעה, הגבעות שכבר לא רוקדות כאלים, ושם נמצא לנו אותו נוער גבעות, אני בהלם כל פעם שאני פותח את העיתון ורואה שאני קורא כמעט כל הפרעות שעשו ביהודים לאורך השנים, והנה אנחנו חוזים בבני עמנו שעושים את הדבר אותו דבר, לא יודע, זה ללא קשר לשום פוליטיקה, אלא פשוט זוועה בגבול נפש.
אתה יודע, לפעמים יש עניין סמנטי, שאומרת, העובדה שהם זכו במרכאות לכינוי נערי גבעות, נותן איזה נופח סלחני, נערים חביבים, הם שוגים לפעמים, הם זה, אבל הם נערים חביבים, היום בכנסת אתמול ניסו להגן עליהם, אומרים שזה עניין, הכל עניין של חינוך, אבל אני מקבל מאוד מקורות, כל מיני, אתה יודע, מהרשת, מה שקורה שם, הם מכים אנשים מכות רצח, ואגב, הם כבר לא בוחלים בכלום, הם מכים חיילים, והם מכים גם מתנחלים, והם כמובן מכים את הפלסטינים שם. הם עוקרים עצים, שכמובן שאנשים הם לפני עצים, אבל יש משהו כל כך, אנשים שכאילו רוצים להשתרש בארץ, והם עוקרים עצי זית, עם כל הסמליות שזה מהשורש. אין, נורא, לא, פשוט נורא.
לכן גם השתמשתי במילה חלאת, וזה באמת אחד הדברים המזעזעים שקורים לנו מסביבנו, ואנחנו אטומים או שותקים או אדישים, ולך תדע לאן זה מגיע. ובסופו של דבר מגיע לחיילנו ולשוטרנו, ועזוב רגע את כל הסכסוך הלאומי שישנו כאן בסביב, פשוט זוועה.
אתה יודע שכל מנהיגי המתנחלים, כולם, בכל הזה, יצאו עכשיו נגדם, והם רוצים שהצבא יטפל בהם. השר קץ מנע, לא, אני לא עד גדול של מעצר מנהלי, אבל זה היה אחד, הכלים הם בנויים כמו מחתרת, והם יודעים איך להתנהג במעצר, והשבקה של המחלקה היהודית לא כבר נבוכה.
אבל טוב. זה הסבתא שלי הייתה אומרת שהדג מסריח מהראש, אז בואו תחפש אותו.
טוב. עזוב, בוא נניח לראשים עכשיו ונגיד לך שהיו לנו הרבה תשובות כמו של יורדולה ואלי כהן ופרידה מרושיים ויאלס כהן מבאר שבע ותמי קרמל מחיפה וירית אנג'ל וחווה בן צור ורבקה ברק וכמובן תמי קרמלי וזרוק, דוד זרוק ועוד 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 ויש לנו רק זוכה אחת, יפעת בודין מחיפה היא הולכת לקרקס, הפרס שלה זה כניסה משפחתית לקרקס סירקו סירקו, ודן, אתה יודע שבקרקס אין כבר עריות ונמרים לפי החוק, עושים פה גם דברים טובים, אבל יש להטוטנים ואקרובטים ולכל המשפחה בספורטק תל אביב כל החודש.
טוב, אנחנו נשאר בקרקס שלנו.
כן. פחות מענה. דן, תודה רבה. יתראות, יום טוב, יום טוב. נודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. נודה לגיא סנדלר, כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה. נודה ליעלי, נודה לכם שהייתם איתנו, וניפרד בתקווה לגשם, תכינו את המילים. זהו, שלום שלום, ושוב שלום.